ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זה קושיה גדולה שאני הולך איתך הרבה שנים, ויש לי על זה כמה מהלכים. מהלך אחד כתבתי בשעתו בספר. היום נשתמש בזה קצת, אבל אין בין חדש ולא חידוש. למה עם ישראל מתחיל מאברהם אבינו? למה הוא לא מתחיל מנוח? נוח צדיק תמים היה בדורותיו. אז הוא פחות מאברהם. כן, הוא פחות מאברהם. אם הוא היה חי בימי אברהם, או שלא נחשב לכלום, או שהיה מתעלה יותר. כרגע הוא פחות מאברהם. אבל גם אברהם הוא פחות ממשה רבינו. אז אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא זיכה את אברהם להיות אבא של עם ישראל. למה השם לא זיכה את נוח להיות אבא של עם ישראל? נוח הוא אבא של בני נוח, הוא לא אבא של עם ישראל. כאילו, מה בדיוק השיעור, המידה שאיתה אתה יכול להתחיל ממלכת כהנים, בית קדוש, עם נבחר, ופחות מזה זה לא הולך. איפה זה צריך להיות 100 קילוגרם של צדקות והרת פנים ועוד כל מיני דברים כדי להתחיל את עם ישראל? אז זה לא אחרי 80. שירים, לא יודע,
מה המתכון הזה?
מה
המתכון?
כן, כן, זו השאלה. מה המתכון? איך מתחילים? אז ודאי שאנחנו מדברים פה על האידיאל, לא מדברים על מה שיש. זה לפעמים בעיה, אנחנו לא בהכרח מגיעים למה שצפוי מאיתנו. אבל מה השם תורש ממך. כן? אז כנראה שההבדל בין יהודי לגוי זה לא הפירוש שהיהודי הוא הגוי, הוא... יש גוי הגון, יש גוי צדיק, יש, הנה נוח, חסיד אומות העולם, מי שמקיים שם זה נוח, ושככה אתה בתורה, נחשב לגב תושב ולחסיד אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, ובקיצור הוא אדם משבח מאוד. כן? אבל יהודי הוא לא. אז מה פירוש למה יהודי הוא לא? למה לא נחשיב אותו כיהודי? למה לא נחשיב אותו באותה רמה שלו? רגע, סתם דבר מעניין. קראתי בספר של רבי יעקב יחיאל ויינברג, הרב דוקטור יעקב יחיאל ויינברג. היה יהודי מאוד מיוחד, ראש בית המדרש של סיימר, היה גאון גדול, היה פוסק, היה איש מורם מאה. אבל היה אדם מקורי ודאי מדעי. אז הוא כותב שם, וזה אתה לא שומע כמעט על גדולים אחרים. לא רק על גדולים, אתה יכול ששומע את זה. שהיה לו חבר, פרופסור לשפות שניות, גוי, היו מאוד מאוד מיודנים, היה משהו שם שהוא מיודד איתו יותר מאשר כמעט כל האנשים היהודים מסביב. ועד כדי כך שכאשר אותו גוי אשתו נפטרה, הוא איבד את אשתו, אז זה הפליא את התלמידים שלו. והתלמידים זה לא סתם גוי מיודים, בדרך כלל חי בסביבה של גויים אנטישמיים. גם אם הם לא הראו את זה, אבל זה היה שם, מתחת לפני השטח. הלך לנחם אותו, ישב איתו, בחי ירד איתו, ממש ידידות נפש.
זה תקופת לפני
שנייה, הסיבור שלו. לא יודע מתי זה קרה, אבל...
הוא עצמו, הוא חי כאילו ב...
הוא חי עד 1960. בשוויץ? הוא חי בשוויץ. חי בשוויץ. היה איש מעניין, לא יודע למה לא חי בארץ ישראל, לא הייתה לו אישה גם, היה אדם מוזר. לא הייתה לו אישה, אומרים שהוא התארס, יותר שידור, אני לא יודע בלי מה, בקיצור היה אדם מיוחד ויוצא דופן. וגם את היינו אז, לא כל מה שהוא אמר מפרסמים גם, אבל היה אדם גדול, החזון איש קיבל אותו. זאת אומרת שהיה אותו בקשר מכתבים בדברי תורה. יאללה, עכשיו נעשה, תודה. אז זה לא מצוי. למה זה לא מצוי? כי יהודים וגויים לא אמורים לאהוב אחד את השני יותר. הלכה היא עשיו שונא ליעקב, כל גוי ששונא אותנו מקיים מצוות, קיים את ההלכה הזו. ומשנאיך השם אשנא, אז ואנחנו כתוב גם כן, זה הסיבה למשל של סתם יינן, או אנחנו לא רואים יותר מדי להתיידד עם גוי. למה? כי אחר כך זה מביא להתבודדות בטווח הרחוק. זה הסיבה של סתם יינן, זה משום חיתון, כן, משום בנתם. אבל אז בסדר, לא תמיד שומרים על זה ביכולת פצועה, אז במיוחד שלא תמיד אפשר לשמוע. אבל כאילו באופן אידיאלי יש מחיצה ואמורה להיות מחיצה. ולמה? למה אם הגוי הוא צדיק, נוח, חסיד אומות העולם, ואתה יהודי, אפילו לא צדיק כזה, אגב יותר קל להיות גוי צדיק משהו יהודי צדיק, כי גוי צדיק מספיק שישמור שבע מצוות, ויהודי צריך 613 ועוד רבנה ועוד מנהגים ועוד כל מיני חומרות כאלה, הרבה יותר קשה. אני סיפרתי לכם את הסיפור על אותו חזונישניק בבני ברק. המתם לידי החזוניש, כך מספרים. והתברר לו יום אחד שהוא גוי. כי הוא בא מרוסיה, וברוסיה הייתה אז המהפכה, ועכשיו זה 100 שנה המהפכה הקומוניסטית. אז אולי נדבר על שבוע הבא. קומוניזם בעיניי. בכל אופן, אז העניין הזה, העניין הזה, מתי זה? ב-17 בנובמבר? מה? זה היה ב-1917. אבל זה היה בנובמבר. אבל איזה תאריך בתוך בנובמבר?
מה זה? מה זה?
המהפכה הקומוניסטית, מתי התחילה? זה לא יהיה באותו ביורצייט. בכל אופן, הנושא הוא שאותו חזונישניק, סופר חרדי, מקפיד מאוד, מחמיר, והכל מתברר שהוא גוי. טוב, אז חוץ ממה שזה הדהים את המכרים שלו, תודה רבה. כאילו אותו מחלל שבת, גוי אסור לו לשמור שבת, הוא ידע את העלמה, אתה מתחכם גדול, אז הוא לא אותו מחלל שבת, אז הוא הסביר שבנו לשבת, שבו הייתה בעיה, וזה נגיע לה, אז הוא לא סייע, והכל זה. בקיצור, אז כולם ציפו שהוא יתגייר. עובד זמן, לא רואים שהוא מתקיים. בסוף החבר שלו שואל אותו, תראה, החבר לא רוצה להתקיים, הוא מתקיים. הוא אומר, לא, הוא אומר, אני חזוניש, נשמור עם כל החומרות של חזוניש, שבע מצוין בני נוער, זה מספיק. נשמור עם כל הערב. 613, רבון עמדות, רק מנהגים בכל הערב, בכל הערב, זה... זה לא סיפור
כך. אתה מסתובב על הפס.
כן. אבל בסוף הוא יתגייר. כמובן ויש עניין להיות יהודי. יש עניין. אגב זה מצווה כנראה גם להתגייר. אני יודע כי מצווה על הבית דין או מצווה על הגר. אבל כתוב ברשבץ מוכיח את זה. רב שמשון בן צמח דורן בתשובתה מוכיח את זה סוף תקופת הראשונים, אז הוא מוכיח את זה מהראשון של הגמרא. הגמרא אומרת ביבמות שגוי שכבר קיבל עליו מצוות ועוד לא מל, אז אנחנו ממהרים למול אותו כי שהוא יהיה מצווה לא משינה. מה הרשב"א צריך, הגמרא לא מתבטאת במילים סתם. שיהיה מצווה לא משנה, הפשט זה מצווה. כזה הוא דן, זה מצווה לבית דין, או מצווה לאדם. אבל אם יש פה מצווה, גם אם זה מצווה לבית דין,
זה לא הכוונה למילה?
בסדר, זה הכוונה למילה, אבל המילה מתייחסת לסיום הגירות. סיום הגירות. אם לא מעלו על הגירות, איך נהיה גירות? תפילה, מילה, קורבן, וקבלת מזון. אז אם חסר, אז חסר בגירות. על דלא תמל יש מחלוקת בגמרא, אבל ההלכה אני חושב שהוא לא מוגדר כמוזר. בכל אופן...
זה אגח, יש
עוד בגמר מצוות. לא, זה לא מוגדר. בכל ההתחלה זה רצון לבוא להתגייר. זה מתחלק לשני תהליכים. א', הוא רוצה להתגייר, הוא אומר שהוא רוצה להיות יהודי כשר. ב' כשהוא נמצא במקווה, אז מודיעים אותו מקצת מצוות. נותנים לו איזו רשימה מדגמית לילדים ועוד כזה. אז הוא כמובן מקבל מצוות. לא חד, אם זה אישה, זה בדיוק בחוץ, אבל בכל אופן... טוב, אז מה אני רוצה להגיד? שצריך להבין מה ההבדל היסודי בין יהודי לגוי. וכמובן זה עובר דרך אברהם אבינו. כי אם אברהם אבינו הוא היהודי הראשון, אז אם אנחנו מתבוננים באברהם אבינו, לעומת נוח, אנחנו מבינים את ההבדל בין יהודי לגוי. זאת אומרת, לשון אחרת, תשובה לשאלה, למה עם ישראל לא מתחיל מנוח? כי לנוח היו חסרים כמה מושגים, לנוח היו חסרות כמה תכונות שבגללן הוא לא היה יכול להיות כנראה אבא של עם ישראל, למרות שהוא צדיק תמים, כן, היו חסרים כמה דברים. שאלה מה, מה באמת, איפה, איך אנחנו יכולים... ממש לתפוס את השורש, את נקודת ההבחנה.
זה היה כנראה שצריכים לסגן כמותי?
לא, אני אומר, זה לא כמותי, זה איכותי. זה איכותי.
אם לא שיהיה יותר צדיק מין, אז למה לא מין?
לא, לא, לא. אולי, אני חושב שהוא יחבו צדיק. שאין מה שהתחיל לעבוד עבוד עבוד עבוד. לא, אנחנו לא יודעים שאולי.
אז
זה היה
כנראה שזמן.
אדם היה עשו את זה, אבל אחרי שאדם חטא, אני כבר לא יודע איפה הוא היה, ולפני שהוא חטא הוא מדי היה את זה, אני קורא יותר ממשה רבינו כתוב בזוהר. אבל אדם הראשון לפני החטא היה יותר ממשה רבינו. זאת אומרת, מי היה האדם הכי גדול שחי בהיסטוריה? בדרך כלל אומרים משה רבינו. זה בפועל. אבל אדם הראשון לפני החטא הוא היה יותר גדול, בהשגות, בהבנה, יותר משהו, ואחרי שהוא חטא, הוא נפל. עדיין הוא היה קשר לעשות תשובה, אבל זה לא היה התשובה שלו. אם זו הייתה תשובה שלמה, הוא היה חיים בעולם. זו לא הייתה תשובה שלו. עכשיו, לשאול למה עם ישראל לא מתחיל מהאדם זה לא קושייה. כאן שאדם באמת ילמלא אחרת, אז לא היה צריך עם ישראל, אז הכל היה עם ישראל, הכל היה מתוקן, הכל היה במעלה העליונה, אז לא היה נבחר. אבל זה אילו, זה מצב היפותטי. כיוון שהאדם הראשון חטא, אז צריכים פה, כדי לתקן את החטא, ליצור מנגנון, ליצור איזו דינמיקה של... להיות כמו אדם ראשון מתוקן, כמו לפני החטא. זה בדיוק היה התפקיד של המסל, זה פסוק מפורש, שאמרנו את זה אתמול בשיר של יום. אני אמרתי, אלוהים ואתם בעליון כולכם, אכן כאדם תמותו, ככה נסרם תיפולו. מה זה אכן כאדם תמותו? אני חשבתי אתם תהיו כמו אדם בלי מיטה, אדם לפני אחר, אדם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אבל בחטא העגל אתם נפלתם כמו שאדם הראשון נפל בחטא עץ הדעת. זה כוונת המזמור הזה. אז אנחנו חוזרים אם כן לשאלה, טוב, אפשר לשאול שם בעבר, כלומר ששם בעבר היו בדרגה יותר מאשר, כי לא שמענו שאברהם למד תורה מנוח, ולפי סדר הדורות אברהם היה ב-50-60 כשנוח נפטר, אתה יכול ללמוד ממנו. לפי ספר הישר, לא בטוח של מי זה, ספר הישר מיוחס לעבוד איתם, אבל זה לא ספר הישר של ההלכות. יש סיפורים מדרשים ספר הישר, לא ברור אם זה רבים אותם. יש עוד סיפורים. לפי ספר הישר, אברהם גם אצלו, גם אצלו בבית. טוב, נעשה את החשבון אחר. אתה מצוין אלינו. תעלה למעלה, יש שם את... לא, אני חושב שמות כשהתחיל המבול. אפשר לחזור, אז אמרו פעם בספר הישר, אני ראיתי שכתוב שאברהם חי בביתו של נוח, עם נוח. זה כמובן קשה מאוד לפי זה מה שהרמב"ם אומר על אברהם, שלא היה לו מלמד ומודיע על הנושא של, הוא היה משוטט בדעתו, היה עובד עבודה זרה.
יכול להיות
שהוא בא אליו
אחר
כך, לא? מי? אברהם? בא אליו, הוא נגלה לו... הוא נגלה לו... הרמב"ם אומר שעד שהבין מדעתו, והמדרש אומר עד שהשם נגלה אליו. אבל למה הוא שוטט כל כך הרבה שנים לחפש את האמת, כאשר הוא בסך הכל פוגש אותו בחדר אוכל, במסדרון, והיה צריך לשאול סבא נוח, מה האמת? סבא נוח, היה אומר לו, סבא נוח לא עבד על אותו. אז הרמב"ם כנראה לא מסכים עם הסיפור הזה. אבל אפשר לשאול שאלה דומה שם עבר, שם עבר אצלו כן למדו. מי למד? לא, ורבקה למדה אצלו ויעקב. אבל לא הלכו, אז הכיסא משנה מדבר על זה. אברהם חיפש את זה. גם לאברהם זה לא הזדמנות.
מי שואל את
זה, רבת? כן.
לא אומרים?
אה? לא אומרים שזה לא הזדמנות. כן, כן, לאברהם זה יותר הזדמנות. הוא היה בן של בעל עסק למכת סביב. זה לא רק טכני,
לא שהיו שם.
ודאי, זה לא עניין טכני. זה עניין שאסלאם, הרי יש הלכה לשרש עבודה זרה. אז זה לשרש, לחפש את הלכה. ההלכה הזו בכלל בארץ ישראל, אבל זה בוודאי הידור מצוות. ללכת לחפש עבודה זרה ולשמור אותה. אז יש בו בעיה שלהיות שר הדתות, שר הדתות חותם על כל מיני מסמכי תמיכה ועבודה זרה, מעניק תקציבים. כן, שרת התרבות לא מוכנה לתת תקציב למי שלא הולך בהשקפה שלה, אבל שר הדתות משעס, כן מוכן. מעניק קצת. בכל אופן, הנושא הזה הוא כנראה המפתח. כלומר, העובדה שאברהם שובר פסלים ונוח שם ואבן לא שובר פסלים, מראה משהו. מה זה מראה? זה מראה על מידת של אברהם. מידת אברהם זה מידת החסד. מה זה חסד? חסד זה לא רק לארח אנשים. חסד זה לא רק לעשות טובה לנזקק. כתוב אגב שחסד זה יותר מצדקה, כי צדקה זה לעניים. חסד זה בין לעניים ובין ישיר. אבל מה הוא? מה?
יכול להיות גם משהו שלילי.
יכול להיות שלילי, גם לאריות קוראים לפעמים חסד. וישמעאל הוא איש של חסד, אבל הוא... מה? צריך להסביר מהו השורש של חסד. גם איש של חסד. הוא מערך אנשים, גם לא איש של חסד, מערך, לא מסתכן באירוע של המלאכים יותר מה שעברה. כי עובדה שהם אחר כך באו להרוד אותו, אנשי...
משמעאל
לא, אנחנו יודעים שהמושג של חסד זה כנראה פסיכולוגית קשור לידו בכל ביד כל. אתה אדם אקטיביסט, מהפכן שלא מחכה שיתחפו אותך, אלא אתה רץ לבד לחפש דברים. וזה בדיוק מה שרשי כנראה מתכוון, שאצל נוח כתוב את האלוקים יתהלך נוח. אצל אברהם כתוב האלוקים אשר התהלכתי לפניו. ומסביר רשי, נוח צריך סעד לתוכו את האלוקים יתהלך נוח עם האלוקים. הוא צריך שהקדוש ברוך הוא ידחוף אותו. לכן כתוב ויבוא נוח לתיבה מפני מי המבול. אף נוח מקטני המניה שלא נכנס לתיבה, מושקיע 120 שנה בבניין התיבה, אבל לא נכנס לתיבה עד שהמים מגיעים לברכיו. הוא אומר לו, לא מאמין עד הסוף. ואילו אצל אברהם אין כמובן שום דבר מהעיזה. אברהם לא רק, אברהם כתוב, יש אחד שמביאים לו מעות, אז הוא עושה סחורה, הוא מורט אותם. אבל זה שולחני, אבל יש סוחר, זה יותר מזה, הוא הולך, מחפש צד, הוא צד אחרי הסתמנויות, הוא מחפש, הוא משתדל, הוא יוצא מגדרו. אברהם זה אהבה, נוח זה ממש מתאים לגוי, נוח הוא טולרנטי, נוח הוא בסדר, נוח הוא שומר חוק, נוח הוא צייטן, אבל הוא לא איש של יוזמה. זה מתאים מאוד אם אפשר לעשות בהכללה לתפיסת עולם האירופאית למשל. כן. אין שם דרך כלל כלים גדולים של התפרצויות של אהבה והמה נגילה וכל מיני דברים כאלה וחיבוקים ונקודים. יותר פסום בלטינים קצת שונים אולי, מה יותר חמים, חמי מזג, אבל אירופה המערבית למשל, לא יודע מה זה היום, אבל אין מושג שבו אדם מתנשקים, אולי נשקים נשים, אבל כאילו נגיד שלום, אני יודע, במנהיגים למשל של ערבים, אין מצב שלא מנשקים פעמיים, אפילו אחרי זה אתה יכול להרוג אותו, לתקוע מסגים בגב, אבל זה הכל הרבה יותר סוער, הרבה יותר חי, הרבה יותר זורם, כן? זה האופי של בני אברהם, גם הערבים כנראה. העניין שהכנסת אורחים, לפתוח שולחן, להזמין, כן. זה, אני אומר, זה עבר גם קצת לארצות הלטיניות, לאיטליה, קצת צרפת, כן, צרפת פחות, צרפת הם לא נחמדים בגלל. זה לא הגיע את שוויץ, לא עבר את האוסטריה וגרמניה. בכל אופן, מה שאני מתכוון לומר, שזה גם נקודת אופי. נקודת אופי הזו, היא הבדל שמיים וארץ. למה זה הבדל שמיים וארץ? כי זה משנה גם מבחינת האמונה. אברהם אוהבים. אברהם הוא הראשון, למשל נוח לא התנסה בעשר מסוימת. הוא לא הגיע למדרגה של תלמיד כזה מוכשר, שנסה לו עוד מבחנים וניתן לו תואר יותר גבוה. גם שמעבר לו. אברהם, אברהם יותר עלול לחתום מאשר נוח בשם מעבר? למה הוא מתנסה בעשר מסוימת? הוא מתנסה בעשר מסוימת כי הקדוש ברוך הוא רוצה להפוך אותו למה שנקרא למהדרין מן המהדרין. כי אתה ידעתי בעקבות העקדה כי יראה לו כמעט אבל לא חסכת ומחייתי איתך ממני. עכשיו יש לי פתחום פה לעומת העולם ששאלו, הם בעצם שאלו את השאלה הזאת. מה רבנו? מה היא חיבתך אצל אברהם? כאילו הם שואלים את אותה שאלה, מה רבי נוח, מה בשם בעבר? זהו מה את העולם שואלים. אז הוא אומר, הנה הוא התנסה עשר ניסיונות, הם יכולים גם לשאול למה אותנו לא ניסית. כי הם גם שזה צריכים לדרגה. לעבור מבחנים כרגיע, אני יודע מה, לדוקטורט בהרווארד, צריכים כבר קודם לעשות כמה דברים. אומרים שבניו יורק את בחוגים העשירים, האריסטוקרטיים, אז כבר מהגן ילדים מכוונים להגיע להרווארד. זה כבר חינוך אחר, זה כבר פיתוח ה-IQ בצורה שונה, הכל כבר מתוכנן לקראת.
מה הגדרה של חסד?
הגדרה של חסד, זה תלוי בכמה מישורים. הגדרה הפשוטה של חסד זה לעשות טובה לזולת, אבל ההגדרה יותר עמוקה של חסד זה להתייחס לזולת, להרגיש את הזולת. הגדרה עוד יותר עמוקה זה להרגיש את החיים, לחוות את החיים, לחפש את החיים, להיות חיוני, מלא אנרגיות, כן? לא פסיבי אלא אקטיבי. אברהם הוא באמת מהפכן, אברהם הוא לא מפסיק לעבוד, להציל אנשים ולקשור קשרים עם אנשים, ויש שעשו בחרן, אומר הרמב"ם, אלו אלפים ורבבות שהוא ושרה גילו, למרות שזה לא הצליח, אבל הם עבדו, הם הדירו שינה ביניהם כל הזמן. אברהם חולה, אברהם סובל מניתוח קשה בגיל 100 כמעט, כן? אז הוא יוצא לחום היום שהקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הארתיקה, אז הוא כאילו נלחם בקדוש ברוך הוא. אתה אומר לי שחם היום ולא לצאת החוצה כי אני בשלישי למילה, אני לא יכול, אני מוכרח לקיים מצוות אורחים ולראות אם יש אנשים בחוץ ולקיים בהם. אז מה הקדוש ברוך הוא גם יודע מה בן אדם צריך לעשות. הוא כאילו מהדר יותר, זה אהבה. מה זה אהבה? אני לא חייב לאהוב את החמותי אני לא חייב לאהוב אפילו את ההורים, אני לא חייב לאהוב. כתוב כבד את אביך ואת אמך, לא כתוב אהוב את אביך. כתוב הם לא פחות מאהבת לאחר כמוך, אבל לא כתוב שם יותר. לא כתוב שם יותר. אצל אברהם זה לא שאלה בכלל. אברהם הוא אבי, אברהם הראשון שמצטווה במצוות עשה. מדוע עשה אומר לו את העשה? אומר הרמב"ן וגם המהר"ל, שלמרות שעשה זה יותר קל לא תעשה, אדם שמבטל לא תעשה חייב מלכות, אדם שמבטל עשה הוא לא מקבל עוד משהו, תקופים אותו חייב קורבן עולה אולי מחבר, אבל זה לא חמור כמו לא תעשה, אף בגין עשה דורא לא תעשה. אז זה קוראים כי על כל פשעים חסי אהבה, זאת אומרת מבחינה לא תעשה הם זה הגדרה של הבריאה, של הקיום, של כל היש, כן? אז אתה נמצא בתוך זה, אבל עדיין זה לא מביא לחום, ללב, לאהבה. אהבה זה משהו שהוא נוצר ספונטנית, באדם שהוא מתרגל לאהוב, איך אדם מתרגל לאהוב? על ידי שאדם מתבונן ביופי, בחוכמה, זה הרמב"ם באמת אומר, אהבת את השם אלוקיך, כן? כיצד היא הדרך לאהבתו? אי אפשר לצו אותה לאהבה, אבל יש דרך שמביאה אותך לידיו. אם אתה מתבונן בכל נפלאות הבריאה, או בנפלאות של הגוף שלך, או בנפלאות של הטבע, אז אתה מתוך זה גם נתקף יראה, אבל גם כן מקבל אהבה. אתה רואה מזה אהבה, אתה רואה מזה זה. כן? כמו לקחתי את הנכדה שלי, בת 3, מהגן, גנון. כן? עדה קטנה, חמודה. ואני לוקח אותה, ולקחתי אותה גם כמה קריאות, כמה באוטו, ואני נמצא שם לא רחוק ממרכז הרב. כן? ופתאום אני רואה שם איזה משהו אדום ענק, כן? וליד זה משהו לבן ענק. אז אני שואל אותה, אדיב, מה זה האדום הענק הזה? מה יצא ואתה לא יודע, זה מנוף. הנה, איזה מנוף? הנה, לא רואה שום מסר, נראים את זה ויש מנוף. אחרי זה ליד זה מרחוק זה נראה אותו גובה, זה משהו לבן ענק, מה זה הלמה? יש הרבה מיתרים. אז הרגשתי שאני מתאהב בה. למה? כי אני רואה את השכל שלה. ילדה בת 3, תופסת, מה זה, מי זה? בהתחלה ככה, אתה מסתכל, זה נראה כאיזה פאטה מורגנה. אז זה, אתם נראים באותו גובה, כי המנוף היה יותר קרוב, וכשם אתה למה הרבה יותר גובה, זה יותר רחוק, אבל זה נראה באותו גובה. בכל אופן, אתה רואה אצל מישהו שאומר זה דבר יפה, זה דבר חכם, זה דבר פלאי, זה גורם לך גם לחיבה ולאהבה. הדברים האלו, כך זה אברהם, כך הוא חי את חייו. כל דבר צריך להיות בעל משמעות, כל דבר צריך להיות עם חיוניות, עם תוצאות. הוא חי את החיים עד הסוף. לכן בפרשת השבוע כתוב, אברהם זקן בא בימים. אומר המדרש, בא בימים שכל ימיו באו איתו. אני אומר, זה כמו כל יום בלוח יש לוח, אתה קורא יום, כן, עוד יום. אני קצת מדכן. אתה לוקח, קורא יום, זורק להשפעה. בפעמים הפירוש הוא הפשוט הוא שהיום הזה אפשר לסדר את המשפע, מה עשית? אולי כמה עבירות, מה זה הוסיף לך? במה גדלת? מה היה חסר לך אם היית יושב 48 שעות? כן, או אני שואל את עצמי באותו סגנון, מה היה חסר לי אם הייתי יושב 10 שנים? לא היה יחס לבי, אבל אנחנו לא עודים לעצמנו דין וחשבון. אנחנו לא חיים באופן אינטנסיבי בדרך כלל. אברהם אבינו כל ימיו באו עם הוא יכל להצביע כל יום. הכל היה אינטנסיבי, הכל היה משמעותי. זה האופי היהודי. זה מביא אותו להיות בעל יוזמה. זה מביא אותו לאהוב את השם ברך. אצל נוח לא כתוב שהוא אהב את השם ברך. אצל נוח כתוב שהוא ציית בשם ברך. כן? אבל האב, לא, הוא היה, גם כן הסוף שלו מוכיח על תחילתו. מה קורה אחרי הנס הגדול של המבול? אז ויצא נוח, איש אדמה, ויתה כרם. ואז הוא שותה מהיין, ויחל נוח איש האדמה. היה בסך הכל עיקר די פשוט. חיפש את היין, גילה את היין, והתגל בתוך הארון. אוהל זה מקום קדוש לכל העם, מסמל מקום קדוש פנימי. והוא, במקום להיות צנוע בתוך האוהל, הופך את האוהל לדבר פרוץ. הופך את האוהל לדבר שיש מקום לחתום מסביבו, זה באמת מה שחם וכנען עשו. כלומר, אנחנו רואים פה בעצם הבדלים טיפולוגיים אדירים בין הדמות של נוח, על שם מב אנחנו יודעים פחות נתונים, אבל נוח אל אברהם, אנחנו יודעים יחסית די הרבה נתונים. והנתונים האלה מראים על שתי דמויות שהן רחוקות מאוד אחד מהשני. מה זה יראה, ציות, הקרבה, קבלת עול, זה יראה. ושבע רצון נוח הם כולם יראה, מבחינת יראה. כך כותב אמרה, כולם מבחינת יראה. אפילו דינים, זה כבר מצוות הסלב, אבל נוח מצווה על הדינים. וזה גם כן, זה יראה, לראות מה זה דינים, מחלוקת רמב"ן ורמב"ן, אם זה מלאכת משפט, או דינים זה כל השולחן ערוך. אבל זה עדיין, זה יראה, זה להיות בסדר, לשמור על מסגרת, ליצור מערכות שמפעילות את היום-יום, כן? מתי המצוות עשה הראשונה, שזה עשר, שזה אהבה, זה מילה, זה אברהם אבינו. אז זה כבר, זה לא יותר, זה משהו אחר לגמרי. החידוש שאני כותב עליו, בין היתר, שזה מסביר מדוע המצווה הראשונה, שזה נוגע לנו, זה לא נאמר לבני נוער, נוגע לנו, לידע את השם. אבל לא כתוב להאמין, מדברים על זה הרבה. אבל הרמב״ם כותב ביסוד היסודות ועמוד החכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, וכל הנמצאים אינם נמצאים אלא מכוח אמיתת אימא צועי יתברך. בערך לשנה. אז אחרי זה הוא ממשיך שם, זה בהלכה, הוא פותח את יד החזקה, אחרי זה הוא ממשיך שם. ב' ג' ד' ואומר, בידיעת דבר זה מצוות עשה היא שנאמר, אנוכי השם אלוקיך אשר ציוותיך מארץ מצרים. אז אין מצוות עשה. אז יש פה הרבה בעיות על הקטע הזה. קודם כל למה ידיעה ולא אמונה. אחר כך אפשר גם לשאול עוד שאלות. יש את השאלה של הכוזרי, למה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי המנוסם, למה לא אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים בארץ. אז מהספר אני עונה על זה קצת אחרת, אבל לפי מה שעכשיו נראה לי, תראו שככה, אם הוא אומר אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים בארץ, אם זה מחייב את האנוכיה, אז היה מסל מהרגע הראשון. כי אם זה המצוות עשה הראשונה, והיא המחייבת את המסל להאמין בצורה שהוא חייב להאמין, ואם זה יכול להתבסס מכוח עובדה שהיא משותפת לכל יושבי תבל, אז בראתי שמיים בארץ, כולם משותפים בזה. יציאת מצרים זה דבר שקרה רק לעם ישראל, זה לא קרה למה זה קרה לעם ישראל לא קיים את העולם? זה מכוח אברהם אבינו, ברית בין הבתרים כאן מדברת על יציאת מצרים, כן? גרי הזכה בישראל, ועבדו מנות המג'ה, אחרי כן נמצא בזוג בנו, כן? זה כל הנושא מכוחו של אברהם אבינו. זה אברהם אבינו מייסד ופוטנציאל את התהליך הזה. אבל בריאת שמיים וארץ זה חוויה משותפת לכולם. וכיוון שהיא משותפת לכולם, היא ממלא חוויה יותר שטחית. דבר שמשותף לכולם, לעומת חוויה שמיוחדת לקבוצה מסוימת, זה אקסקלוסיבי הרבה יותר מאשר הדבר שהוא כולל את הכל. זה משהו בולט, משהו יוצא דופן. זה כל הלא של עם הנבחר, וזה אתה נבחר, מה זה נבחר? לקחת מישהו מהקבוצה, לשים אותו במדרגה יותר גבוהה, ואז לעשות עליו ניסיונות, מילים אחרות, לשפר אותו ולחשל אותו, ולהעביר אותו עוד פעם באש ועוד פעם באש, עד שהוא נעשה משהו זהב מותח וצרוך, וזה אתה הופך אותו לדבר עמיד ומשוכלל ביותר בכל הניסיונות האלה. כל זה, זה אברהם, בגלל שאברהם הוא מתהלך לפני האלוקים, הוא יזם, הוא הביא בעצמו, כך זה מה שהרמב"ם כותב במילים שלו. והיה משוטט בדעתו, זה המת הלוך, לפני אלוקים, חיפש את האמת, מגיל קטן, מגיל, אני לא מגיל אפס, או מגיל שמונה דעתו, אבל הוא מחפש, ומה השאלה שמטרידה אותו? מי יסובב את הגלגל? כלומר, התנועה של הטבע, של הבריאה, של גוף האדם. כל הדברים הללו, שלא ייתכן שיסובב את עצמו, אז מי יסובב אותו? עד שהבין מדעתו, באיזה גיל, עד שהבין מדעתו, שיש בעל המדעה, זה בעצם ה... הסבר של הרמב״ם לאותו מדרש שהתגלה עליו בעל המדרש, זאת אומרת הוא הבין את תבונתו. ההוכחה הזו שאברהם עמד עליה מדעתו, היא ההוכחה שהרמב״ם מביא לנו מיד בתחילת הלכות יסודי התורה, שיש שם מפריע ראשון, ועלינו לדעת אותו. החכם, אבל הוא גם היה מתמיד גדול.
בלי גילוי אלוקי אפשר להגיע ל...
כמו שהרמב״ם אומר. עד שתראה ברמב״ם בפרק על מלכות עבודת כוכבים, ותראה ברמב״ם בפרק על מלכות יסודי התורה. שניהם זה נדמה לי הלכה ג' לא יודע לי. אז ממש אותה הוכחה. אותה הוכחה נקראת בשפת הפילוסופיה, הוכחה הטלאולוגית, שלא ייתכן שישפך דלי מלא דיו ופתאום ייכתב מחזה של שייקספיר. כן, אז ציור של מודרניסטים וכן ייתכן, אבל לא ציור של לאונרדו דה וינצ'י, אולי פיקאסו, אבל גם לא, לא היה לגמרי אבסטרקט, אבל יש ציורים, תתכנסו למוזיאון, יש ציורים שנראים ממש ככה, שהצייר שפך דלי ואם יש לו שם גדול, אז הוא מוכר את זה במיליון דולר. את העבודה הזאת. בכל אופן, מה שראיתי זה הוכחה שלא ייתכן שדברים גדולים כל כך כמו העולם המשוכלל, גוף האדם המשוכלל, הבריאות משוכללות, שכל הדברים האלה מעצמם. צריך להיות מאחורי זה, בפילוסופיה זה נקרא באנגלית intelligent designer, לא רוצים לקרוא לזה אלוקים, אז מתכנן תבוני, מתכנן תבוני. תכנן תבוני, זה בורא העולם, זה לא ייתכן מעצמו, והרמב״ם מדבר על זה הרבה, גם במורה נבוכים והכל, הוא חולק בזה על אריסטו, אבל שיש קדמון, לא שהעולם קדמון, אלא יש אלוקים קדמון, וזה הפשט לדעת ולא להאמין. מה הבדל בפירוש המילה על הדעת לעומת אמונה? אמונה, אני מקבל, אני אומר אמן. אני אומר אמן, לפעמים בעל כורחו אומר אמן, לפעמים בשמחה הוא אומר אמן. אבל אמן זה הפירוש שאני מגיב לך. לדעת, אולי זה גם כי אני מגיב לך, אבל לדעת זה יותר מתגובה, זה אני מתחבר אליך. זה יוצר אצלי אחר כך דינמיקה של ריאקציות ותגובות ודפוסי התנהגות והרגשות שונות כאלה ואחרות. זה הפשט לדעת. לדעת זה להתחבר, להתקשר. וידע האדם את אשתו. אז זה התחברות. אז שם מדברים על התחברות פיזית, אבל זה אותו מיר, אותו מואר, אותו מילה. לכן אצל אברהם אנחנו מדברים על ידיעה. הרמב״ם מסיים את המשנה תורה במילה, בפסוק, מלאה הארץ דעה, שמיים מהם הפסוק. לא על אמונה, מדברים על אמונה, מדברים על זה דעה. מה כשהאמונה משתדרגת לידיעה, זה תיקון העולם.
כל עוד יהיה בדרגה של אברהם.
כן, כן. והדרגה הזו זה דרגה של המסר. אצל גוי זה אמונה, לא נדרשת ידיעה. זה יכול גם לתרץ אישה נוספת גדולה, שכבר הבעל האחות גדולות מתעסק איתה, והרמב"ן בספר המצוות. מה זה הלוכי השם הלוקח? האם זה חלק מתרג מצוות? הבעל האחות גדולות אומר זה לא חלק מתרג מצוות, כי אפשר לצרב אותה לאמונה. זה מבוא. זה פתיחה, הדבר. הרמב״ם חולק על זה, הרמב״ם אומר, זו מצוות, מצוות עשה, שלמה אנוכי השם אלוקיך. אז גם כן, זה מטורץ. אם מדברים על אמונה, על אמונה אי אפשר לצוות. אמונה זה הרגשה של תגובה על איזה גילוי. כן? זה נוח. אבל אנחנו מדבר על אדם שכבר הגיע לאמונה, אבל האמונה אצלו לא נעצרת בזה, אלא היא ממשיכה להקות גלים וליצור מעגלים בלתי פוסקים של חיוניות אינטנסיבית, כן? זה כבר התחברות, זה כבר התקשרות, על זה אפשר כבר לצוות. זאת אומרת, אותה אמונה שכבר קיבלת בגילול או בעצמך או בחינוך, תפתח ותעמיק, תתחבר, תעשה מעשים, כל המעשים שאתה עושה בשם השם זה. ולכן יש קידוש השם רק אצל עם ישראל. עם ישראל מצווה על קידוש השם, בנוח לא מצווה על קידוש השם. במילים אחרות אנחנו נכנסנו חלק בגלל המאמר הזה, וחלק דברים שבסביבכם התחדשו כאן בשולחן היום, זה הבדל מהותי ביותר בין יהודי לגוי. עכשיו, זה לא הבדל בין גברה לגברה. יכול להיות גוי מאוד חיוני, מאוד ליבדיק, מאוד אינטנסיבי, יהודי שהוא אדיש או הכל. לכן אני אומר, זה לא משהו אתני, זה לא משהו אפילו אולי גנטי, זה משהו תרבותי, זה משהו שאמור להיות אידיאל. האידיאל היהודי זה לשנות, להיות מהפכן. היהודים היו בראש של הרבה מאוד מהפכות. והגוי הוא נסחב, הוא פסיבי, הוא הולך, אין לו את ה... אשתי מספרת שבאוניברסיטה היא פגשה איזו בחורה שהייתה עולה חדשה מאמריקה, למדה פה באוניברסיטה העברית תואר שני, אז היא פגשה שם בחורה, הייתה תמידה די טובה, הייתה גם אפילו שומרת מצוות קצת, והתחילו לדבר, כאילו הייתה תלמידה טובה, וכאילו אשתי נכנסה את הלשיחה, והיא שאלה מה הניע אותך לבוא לארץ וזה, להצטיין בספרות אנגלית וכל זה. את יודעת משהו דבר לא נעים. אז איך את עובדת קשה, ומוציאה ציורים גבוהים, זה נותן לך ממש עובדות. אז היא גילתה לאשתי, שבעצם בא מהשקעה מידווסט, באמריקה, היא שם באיובה, אלה שמחרו בטראמפ, קוראים לזה white trash או rednecks או משהו כזה, הלבנים הפרימיטיביים, ואימא שלה הייתה סבנית, והיא אמרה לא תמיד את גם תהיה סבנית, אז אשתי מזה הבינה, זה לא נשמע יהודי, לא המיקום ולא האימא ולא המקצוע ולא החינוך שלה. אז היא כעסה, ואז היא עבודתה שהיא התגיירה, היא גיורת. ברגע שאתה גייר, אז אתה נולדת. כן, איך אמר הרבי קוץ, גוי אף פעם לא יהיה יהודי, ויהודי אף פעם לא יהיה. על כל פנים, נדבר על המפלא. אז אברהם אבינו, להצטיין, לנצן את המוח, המוח הוא משהו אדיר. המוח זה המכונה הכי נפלאה שקיימת, גם גדולי המדענים עדיין עומדים ומשתאים מול מה שיש במוח, אפילו שכבר יש את הננו-טכנולוגיה כל כך מתקדמת. אדם זה לא מתחדר במוח. יכולים לעשות משהו בפרויקט. אז זהו, זה היה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.